הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, עסק שלנו, הבית לעסקים קטנים, בהגשת גיל טופז והגר פרץ דיין.
שלום לכל המאזינים, אנחנו שמחים לארח אתכם בפודקאסט של גיל והגר מדברים עסקים, הפודקאסט שמנסה לתת לעסקים קטנים ערך מוסף, ולאנשים שמתעניין בעסקים או חושבים על עסקים, מידע וכלים לנתח את המציאות והאתגרים בעולם הזה. שלום אגר.
שלום גיל, מאוד מרגש, מאוד מאוד מאוד, הפרק הראשון שלנו למעשה, ובפודקאסט העסק שלנו נעסוק, מפתיע, בעסקים. אבל לא עסקים באופן כללי, אלא ספציפית עסקים קטנים ובינוניים. נעסוק בכל תחום אפשרי שנוגע לעסקים, החל מטכנולוגיה, איך מתנהלים רשויות, מגייסים אשראי, מנהלים תזרים, ועוד ועוד ועוד. עולם, בכלל עולם מרתק, עולם העסקים הקטנים. ספציפית, בפרק היום אנחנו נעסוק במה זה עסק קטן, למה כל כך מאתגר להיות עסק קטן, ולמרות שהעסקים הקטנים מהווים 50% מהתוצר של מדינת ישראל, אף אחד לא סופר אותם. ולפני זה, אבל נגיד שגם אתה ואני הקמנו עסק, נכון? לפני כ3 שנים.
כן, כן. אז אפשר להגיד שאני ואת היינו שכירים רב חיינו. אני, תפקידי האחרון, הייתי מנכ"ל בנק ירושלים במשך כ7 שנים, ורק לפני 3 שנים צללנו לעולם הזה של להיות בעלי עסק. הקמנו את החברה שלנו, חברת האשראי הטכנולוגית קרדיטים, והאמת שאחרי 3 שנים של פעילות, כעסק קטן מאוד אפילו הייתי אומר,
נכון.
תוך כדי גידול יפה מאוד, חברנו לאלטשולר, שהחליטה להשקיע בנו, להפוך אותנו לזרוע האשראי של בית ההשקעות אלטשולר שחם אשראי, והנה אנחנו פה.
נכון. אגב, אז היום לצערי אנחנו לא יכולים להתהדר בכותרת של עסק קטן, אבל בהחלט עברו עלינו שנים מטלטלות כבעלים לעסק קטן, תקופה לא פשוטה, מלחמה, התחילה בהתחלה, קורונה, עליית ריבית, הפיכה משטרית, ואז מלחמה קשה לצערנו. אני למדתי דבר מאוד מאוד חשוב, גיל, אתה יודע מה?
מה?
שהיום הכי חשוב בחודש, זה התשיעי לחודש. צריך לדאוג שיהיה מספיק כסף בחשבון הבנק, לשלם לעובדים. אני לא אומרת את זה כהלצה, זה יום, זה אירוע. ובכלל, באופן כללי, לא פשוט להיות עסק קטן בישראל, לא פשוט בכלל.
כן, 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 נכון, אני מסכים. יש כאן, אם את כבר מדברת על המועדים החשובים, אז זה התשיעי וה-15 לחודש, היום שבו אנחנו משלמים את המע"מ.
אוקיי, המע"מ היה בתחום אחריותך.
כן.
לא הייתי חשופה לזה.
אז שנייה לפני שאנחנו צוללים לעומק, נתחיל בהגדרה קצרה, שתלווה אותנו לאורך כל הפרקים. אז עסקים קטנים ובינוניים, לפי משרד הכלכלה, זה עסקים שמעסיקים עד 100 שכירים, או שמחזור המחירות שלהם מגיע לעד 100 מיליון שקל. ועד כמה שהנתון הזה נשמע מדהים ופנטסטי, בישראל יש מעל 600 אלף עסקים, כשמתוכם פחות מ-1%, עוד פעם, פחות מ-1% מעסקים, זה עסקים גדולים. כל השאר זה זעירים קטנים ובינוניים. למרות שאנחנו שומעים את הנתון הזה, הסיבה שאנחנו מופתעים ממנו זה כי כשאנחנו כאנשים צורכים מדיה, אז אנחנו יותר שומעים על רמי לוי, על שופרסל, על יוניליבר, כי זה מה שכתוב בעיתונים. פחות קוראים על א' מזגנים או יוד יוסי ובניו, זה לא שמה. ואז בתפיסה שלנו, למרות ש-99% מהעסקים הם זעירים קטנים ובינוניים, אנחנו בעיקר שומעים על העסקים הגדולים, או כמעט רק שומעים על העסקים הגדולים.
נכון. האמת, וזו נקודה מצוינת, שאפילו קצת מכעיסה אותי, כי מדינת ישראל היא אחת מהמדינות שעושה הכי פחות, בשביל העסקים הקטנים שלה, וזאת למרות התרומה של העסקים לכלכלה הישראלית, העסקים הקטנים אחראים למעל 50% מהתוצר של מדינת ישראל, והממשלה, אם נקביל את זה, היא רחוקה שנות אור מלהקדיש להם מחצית מהזמן שלה, או לפחות מחצית מהזמן שהיא משקיעה, המשאבים שהיא משקיעה בעסקים הגדולים, קשה, מעצבן, אבל אולי ננסה טיפה להיות יותר חיובים, וללמד את, את הרגולטור מה היתרונות האדירים שיש לעסקים קטנים, ולמה כדאי לעשות פה שינוי ולהשקיע בהם קצת יותר זמן.
כן, אז קודם כל ברמה הטריוויאלית, העסקים הקטנים תורמים בישראל כ-2 מיליון משרות. זה 60% מהמשרות במגזר העסקי. אבל אם ניקח את זה יותר לרמה הפרטית, אז עסקים קטנים מעודדים ומחוללים תחרות. העסק הקטן הוא מאוד גמיש, הוא מאוד זריז, הוא יודע להמציא, הוא צריך להמציא ולנוע מהר ולהיות פרו לקוחות, כי הוא מתחרה בעסקים גדולים. אין לו את היתרונות של הגדול, ואז הוא צריך להמציא לעצמו את היתרונות של עצמו. עסקים קטנים אחראי על הרווחה של כולנו בשכונות שלנו. אם אנחנו באים ומסתכלים על העסקים הגדולים, אז שם, כמו שנאמר, לוקיישן, לוקיישן, לוקיישן. אם לא כדאי לעסק הגדול לפתוח סניף ליד הבית שלי, הוא לא יפתח. העסק הקטן, שהוא בעצם מנוהל או מוקם על ידי האיש בשכונה, בדרך כלל יוקם ויעסוק, יעבוד, קרוב למקום מגוריו. ואז בעצם כשאנחנו נוסעים בשכונות, אנחנו רואים כל השלטים של העסקים הקטנים, פחות את הגדולים. הגדולים, אנחנו נמצא אותם יותר בקניונים או במרכזים מסחריים, ולנו כצרכנים, זה הרבה יותר נגיש.
אני רוצה להגיד בהקשר הזה, גיל, שאני אישית כצרכנית מרגישה שזה שיש לי עסקים בשכונה, שזה שאני לא צריכה להיכנס לרכב, להתניע, שלא לומר, אני לא צריכה, אתה יודע, להתלבש בידור, אפשר להיות גם עם הפיג'מה על החנוון או למקום שנמצא לידינו, לעסק הקטן, לי זה תורם לאיכות החיים.
ברור, בטח, בטח. ברגע שלא צריכים להיכנס לאוטו ולנסוע ולחפש חנייה, אלא פשוט הולכים ברגל ועוברים את הכביש ועושים את הקניות, חד משמעית זה הרבה 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 יותר קל, הרבה יותר טוב, ואי אפשר להפריז בהשפעה של זה על איכות החיים שלנו. אלמנט נוסף שאפשר לציין ביחס לעסקים קטנים, זה את היחס האישי וההיכרות הבין אישית. בעסק הקטן, אנחנו ברוב המקרים מדברים עם בעל העסק, אז אם אני צריך שהוא יעשה עבורי משהו שהוא מעבר לשעות עבודה, או שהוא ישמור לי מוקצר, או שהוא יקשיב לאיזשהו צורך שלי שהוא לא רגיל ולא שגרתי, יש עם לדבר, ואם אפשר לפתור, אז הוא יפתור. הרבה יותר קשה להיכנס לסניף של שופרסל, לתפוס את מנהל הסניף ולהגיד לו, תשמע, אני רוצה איזה מוצר שלא קיים אצלך על המדף. זה לא משהו שאף אחד מאיתנו בכלל חושב לעשות.
נכון.
אז יש כאן באלמנט הזה של עסקים קטנים, המון גמישות, ובאמת יכולת לקבל שירות ברמה מאוד 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 גבוהה.
נכון. אז אמרנו תחרות, נכון, תורמים תרומה משמעותית לתחרות, אמרנו גם איכות חיים, כל מה שקשור לפעילות המוניציפלית, כמובן שירות, יחס אישי, אבל למרות זאת אנחנו רואים שהממשלה שלנו מעדיפה בעיניי באופן ברור עסקים גדולים. עסקים גדולים שאגב מראש יש להם את היכולת להשקיע במיזמים, להשקיע בפיתוח, בשיווק, לשלם ולהשיג יותר, כוח אדם יותר מיומן. זה אולי מסביר גם את הפער האדיר שאנחנו חווים בפריון לעובד, בין עסק גדול בהשוואה לעסק קטן. אגב, אולי זו הזדמנות גם להגיד שב-2018, נדמה לי בתחילת 2018, יצאה באמת הצעת חוק שמדברת, או יותר נכון החלטה, החלטת ממשלה שמדברת על חיזוק העסקים הקטנים והבינוניים. אנחנו לא באמת, ניסינו למצוא אגב, אנחנו לא באמת יודעים מה קרה עם ההחלטה הזאת ואיך היא יושמה. מי שיודע מוזמן לפנות אלינו, ואנחנו רואים שיש פערים גדולים בין עסק קטן ועסק גדול, והפערים האלה לא פועלים לטובתנו.
אם אני לוקח את מה שאת אומרת ומנסה להתקדם עם זה הלאה, אז בעסק גדול, כשאני משווה עסק גדול לעסק קטן, אז בעסק גדול יש הרבה מאוד אנשי מקצוע מאוד רלוונטיים במטה. יש חשב, יש מנהל חשבונות, מנהל שיווק, מנהל מחירות, יש, לכל תחום יש את איש המקצוע שאחרי עליו. בעסק קטן, בעל העסק אמור לעשות את הכל לבד. הוא עושה את כל האינטגרציה שלו בראש, אולי הוא יכול גם להתייעץ מדי פעם עם, עם, עם גורמי מקצוע חיצוניים לעסק, אבל בגדול זה הכל עליו, כל היומיום עליו. ואם אנחנו מסתכלים בכלל, אמרת ממשלה, בוא נתחבר רגע למצב המקרו ולמצב הלאומי, אנחנו רואים שעכשיו, אחרי תקופת לחימה ממושכת, פתאום בעל העסק מגויס לתקופה ארוכה, או שגם אם הוא לא מגויס לתקופה ארוכה, מישהו מעובדיו הבכירים מגויס לתקופה ארוכה, יש הרבה פחות על מי ליפול. כלומר, בארגון גדול שיש לו שם 100-200 עובדים, כשכמה עובדים נמצאים במילואים, אז יש אנשים שיודעים לחפות עליהם. נכון. שבעל העסק לא נמצא, ואנחנו בעצמנו יצאנו ככה בתוך תקופת הלחימה, להיות עם בעלי עסקים שמתקשרים ואומרים לנו, אנחנו עכשיו בעזה, אנחנו לא יכולים להעביר לכם דברים, אנחנו לא יכולים לחתום על דברים, נתקשר עוד 4 ימים כשניצא, ואז אתה מבין שהעסק הרגע נמצא בהולד, הוא נמצא בהמתנה. ויש כאן באמת מורכבות מאוד מאוד גדולה ברמה העסקית, ברמת התזרים, ברמת התחרותיות, בכל רמה שהיא, כי ההוצאות ממשיכות לדפוק.
אז כדי להמשיך את הנקודות שאלת הגיל, אנחנו נצרף עכשיו לרעיון את ארז וילף, מנהל השקעות בכיר באלצ'ולו שחם, שיספר לנו מעט על האתגרים של הכלכלה הישראלית, שאמרנו כבר שהעסקים הקטנים מהווים מעל 50% מהתוצר שלה, ונבין קצת גם האתגרים, אבל יותר מזה גם מה ההזדמנויות. שלום ארז.
שלום ארז, איזה כיף שאתה מתארח אצלנו בפודקאסט.
איזה כיף שאתם מארחים אותי.
שלום.
יהיה מעניין. אז ארז, אתה באמת מסתכל על, על כל הארץ שלך, בעצם כל הכלכלה מזווית מאוד מאוד רחבה, ורצינו לשאול אותך, איך אתה רואה את החשיבות של עסקים קטנים לכלכלה? מה בעצם התרומה של עסקים קטנים לכלכלה בישראל?
אז כאשר נדבר על עסקים קטנים, אנחנו צריכים להבין שבסופו של דבר, כלכלה ישראלית היא כלים שלובים של עסקים, פירמות מאוד מאוד גדולות, כמובן גם עסקים בינוניים וקטנים, שמלווים את כל נושא התמיכה במשק, במגוון ענפים מאוד מאוד רחבים. עכשיו זה היום שהענף הכי שנמצא בפוקוס זה הייטק, שכל עסק קטן בסופו של דבר הוא מתחיל כחברת הייטק, ואחרי זה הופך להיות משהו גדול.
אחת הביקורות על הכלכלה הישראלית זה שיש ניתוק בין העסקים הקטנים שחלקם או רובם מסורתיים, לבין הדבר הזה שנקרא הייטק, והפער הזה לא נסגר.
הפער הזה לא נסגר, אבל בסופו של דבר, הטכנולוגיה בחברות ההייטק היא המנצחות הגדולות, והם הקטר של הכלכלה הישראלית, ואת זה אנחנו מבינים, וזה נקודת המוצא שלנו.
למה בכל זאת עסקים קטנים חשובים לכלכלה?
עסקים קטנים בסופו של דבר הם היכולת להנגיש לציבור, לקהל הצרכנים, מוצרים שלאו דווקא הם יכולים למצוא בתוך הפירמות הגדולות, בתוך המונופולים, ומאוד מאוד חשובים כדי לייצר איזושהי תנועה במשק לקראת יעילות של המשק. בסופו של דבר, בנקים מרכזיים, בנק ישראל, צריך את העסקים הקטנים כדי לייצר יעילות משקית.
יעילות אתה מתכוון מהתנועה של כוח אדם, תנועה של סחורות, שירותים?
שיווי משקל תקין של היצע וביקוש ומחירים. לכולנו ברור שמונופולים גדולים יכולים לייצר פגיעה בכלכלה המקומית בסופו של דבר, כן לייצר איזשהו מבנה של תחרות, שאלה באיזה סקטורים וסיגמנטים יש יתרון יותר גדולים, יתרון גדול לעסק קטן מול עסק גדול, ניקח דוגמה מקולות.
כן, אני רוצה ככה לחבר את הקהל שלנו, ככה בעצם מה שאתה אומר במילים פשוטות זה שהעסקים הגדולים הם אמנם גדולים במובן הזה שהם מרוויחים הרבה, מעסיקים הרבה, אבל גם במובן של הפגיעות שלהם, שאם עסק גדול עכשיו חווה זעזוע, אז פתאום מפוטרים 2,000 אנשים במשק.
בדיוק.
עסק קטן, חווה זעזוע, מפוטר בן אדם אחד, ובמובן זה אתה אומר, הם תורמים במונחי פיזור סיכון.
נכון מאוד, וגם בסופו של דבר, עסק קטן יכול בהמשך להיות העסק הגדול והמונופול הבא. ובגלל זה הכלכלה, בכלל בנקים מרכזיים מעודדים, גם ממשלות, קיום של עסקים קטנים בישראל.
גם המאזינים שלנו יודעים, לא קל להיות עסק קטן בישראל, אנחנו, גיל ואני כל הזמן מדברים על זה שאנחנו פותחים את העיתונות ואנחנו רואים שיש כותרות על עליית הריבית ואיך זה משפיע על משקי הבית, אבל מאוד קשה למצוא או שצריך לחפש טוב מאוד כדי להבין איך עליית הריבית משפיעה על העסקים הקטנים, ואנחנו רואים שזה משפיע עליהם מאוד.
כן, אם אני ככה מתחבר למה שאמרת גר, אז ברור שריבית יותר גבוהה, משמעותה, עלות יותר גבוהה של כסף, כן? או היות ואתה ככה, יש לך יתרון על כולנו של הסתכלות על הכלכלה, מה התחזית שלך לגבי הריבית לשנה הקרובה? כלומר, למה הם צריכים לטפות? איך הם נערכים קדימה?
השורה התחתונה והחיובית מאוד שהעולם המערבי, המשק הישראלי, האירופי והאמריקאי, שהולכים בסופו של דבר ביחד, נמצאים עכשיו במגמה של הקלה מוניטרית, זאת אומרת, הורדות ריבית של בנקים מרכזיים, זה חדשות נהדרות לכל מי שצריך אשראי, אני אזכיר לכולם, כמעט כל עסק עובד עם אשראי, ובסופו של דבר, תיק האשראי שלו, איך שהוא מנהל את האשראי שלו, יקבע אם העסק שלו יצליח או לא, לא משנה עד כמה המוצר הוא טוב. אז אנחנו חושבים שבסופו של דבר, בהסתכלות ארוכת טווח של שנה שנתיים, שזה עסקים קטנים, שנה שנתיים זה הרוב כבר, כי הם מתגלגלים עם הון חוזר ומלאים, הריבית הולכת לרדת בשנה הקרובה בישראל, בדומה למה שקורה בארצות הברית וכמובן שבאירופה, ואנחנו צפויים לראות אי שם בתוך 2026 סביבת ריבית הרבה יותר נוחה.
אחלה, אז היא ככה לסיום, נקפוץ רגע מהריבית לכלכלה בכלל, איך אתה מסתכל, אני עכשיו בעל עסק קטן שמקשיב לפודקאסט שלנו, שומע אותך, איך אני מסתכל על הכלכלה, לא רק במונחי ריבית, אלא באופן כללי, מה הולכת להיות התמונה הכלכלית בישראל, מגמות אולי, בשנה, שנתיים הקרובות?
תראה, ההסתברות היום לתרחיש החיובי בישראל, וגדלה. מה שעברנו פה בספטמבר, ב-17 לספטמבר, אירוע הביפרים, התפנית הגיאופוליטית ששינתה פה קצת את המפה, העובדה שטראמפ נבחר בנובמבר ונותן איזשהו אופק חיובי לישראל, ואנחנו באמת רואים את הפן היותר והאופק היותר חיובי בישראל. זה יהיה נהדר לעסקים קטנים, זה יפתח פה את הכלכלה. אני כן חושב שאנחנו נראה פה באופן משמעותי כניסה של הון זר, משקיעים זרים, במיוחד לתחום ההייטק. זה זרז לצמיחה מאוד מאוד גדול עבור יזמים וחברות טק קטנות. וכל עסק קטן הוא בסופו של דבר מתחיל מאיזושהי יוזמה. במקביל לזה אנחנו נראה סביבת ריבית הרבה יותר נוחה, ומקום לאשראי חוץ בנקאי ובנקאי בריביות הרבה יותר נוחות.
אם אני מסתכל ככה מנסה, כי אתה בא ואומר, ואני מבין שההייטק הוא הקטר, אבל גם כשמסתכלים על סביבת ההייטק שהולכת לפורחת, אז היא מביאה סביבה את המסעדות שצריכות לתת אופן, את השירותים השונים, אם זה ניקיון, לוגיסטיקה, זאת אומרת, יש הרבה מאוד דברים.
גם המעטפת של כל הנושא הזה, שהעסקים הקטנים נותנים את המענה הזה, גם לחברות האלה, וזה בצוות התרנגולת. בסופו של דבר, הצלחה של ישראל באופן כללי, תטיב מאוד עם העסקים הקטנים, כל מי שיש לו רעיון יזמי טוב, במיוחד עם איזשהו פן טכנולוגי, וצפויים לראות שנתיים של עדנה פה, וזה הזמן מה שנקרא להיכנס פנים על המים, ולנסות להפוך את היזמות הזאת לחברה גדולה וטובה.
אז אחלה ערב, היה כיף כתמיד לדבר איתך, וסוף גם אחרי כמה חודשים, אתה גם נהיה אופטימי.
כן, אני אופטימי, היה לנו תקופה לא אופטימית, ואנחנו בדרך לתקופה אופטימית.
אז תודה רבה.
תודה רבה.
על פי הגדרות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה, עסק קטן הוא עסק עם מחזור מחירות של עד 20 מיליון שקלים, ואילו לעסק בינוני יש מחזור מחירות של עד 100 מיליון שקלים. בישראל פועלים כ-600,000 עסקים, מתוכם 99% הם עסקים קטנים ובינוניים. מתוך סך המועסקים במגזר העסקי בישראל, כ-60% מועסקים על ידי עסקים קטנים ובינוניים. העסקים הקטנים והבינוניים אחראים על מעל למחצית מהתוצר במגזר העסקי. בכל שנה נולדים כ-4-5 עסקים קטנים ובינוניים בממוצע על כל 1,000 תושבים. שיעור העסקים הקטנים והבינוניים השורדים לאחר 16 שנים הוא כרבע בלבד.
אז גיל, שמענו עכשיו באמת על התחזית, איך תראה 2025 עם העסקים הקטנים, אבל עדיין צריך לזכור שעברו עלינו, השנים הקודמות שעברו עלינו כעסקים קטנים, היו שנים לא פשוטות. גם מצבי קיצון, כמו מלחמה, כמו מגפה עולמית, העתה בהכנסות, שנובעות גם בכלל מהעתה במשק, גם המצב הביטחוני, העסקים הקטנים נפגעו.
כן, אפשר להסתכל ממש ככה ממעוף הציפור, ולראות שיש לנו אינפלציה שהרימה ראש, וזה אומר שיש לבעל העסק הקטן עלייה כללית בהוצאות, שנובעת מהתייקרות חומרי גלם רבים מאוד. מצד שני, יש לנו גם יתה במחירות, ועסק קטן צריך להתלבט, וזו התלבטות מאוד קשה. האם לעלות מחירים כדי להתמודד עם הקיטון במחירות, אולי זה יפגע לו יותר בהכנסות, כי פחות תקנו. אז יש כאן סביבה של מחירים שהולכת ועולה באופן כללי בישראל, בצורה משמעותית, כולנו מרגישים את זה בכיס. חוץ מזה, יש לנו עלייה משמעותית בהוצאות השכר, במקצועות מסוימים, שיש בהם מחסור בעובדים. יש מקצועות שבהם בכלל היה קשה עד כדי כמעט בלתי אפשרי להשיג עובדים. זה כבר לא עלייה בהוצאות שכר, זה בעצם עצירה של הפעילות הטיפולית של העסק.
אגב, אנחנו גם חווינו את זה. אנחנו, לדעתי בשלב התייאשנו, חיפשנו עובדים, אומנם מומחים באשראי, אבל ראיינו עשרות, וגם ראינו שהתחרות מאוד קשה על עובדים מיומנים.
נכון, ואם ניקח ענפים שבהם הייתה השפעה קיצונית יותר, כמו ענף הבנייה, יש פשוט עצירה. היו פרויקטים גדולים, והייתי אומר, היו פרויקטים רבים מאוד, ששם פשוט לא היו פועלים באתר, במשך שבועות ארוכים לא הייתה עבודה. כשההוצאות מן הסתם הולכות ונצברות וצריכים לשלם אותם, רק שההכנסות לא רואים בדיוק מאיפה הן מגיעות. ואולי נקודה נוספת שליוותה אותנו בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, זה הריבית. הריבית של בנק ישראל שעד אפריל 22 הייתה 0.1%, קפצה ל-4.5% היום. ובעצם אם מסתכלים על הפריים שהוא ריבית הבנקאית שם, היא כבר היום, הפריים עומד על 6%. זה עלייה דרמטית בהחזר החודשי של בעל העסק, כמובן עלייה בהוצאות המימון שלו, וכמו שהבנו עד עכשיו, הרווחיות שלו והמחירות שלו לא עלו באותו שיעור, ואנחנו רואים שבעלי עסקים ממש נאבקים עם הדבר הזה, ובטר ובטר כאשר המינוף גבוה, הדבר הזה אפילו יכול להעביר אותו מרווח להפסד, או לתזרים שלילי, ולייצר לו ממש מצוקה תזרימית.
נכון. אני לא אגזים ואומר שאנחנו ממש מחכים מעת לעת להחלטות הנגיד על הריבית, ממש כעסק קטן, אתה ואני מחכים לזה. את העסק הקטן שלנו הקמנו שהריבית הייתה 0.1, והנה, 3 שנים קדימה, איפה אנחנו היום? נעבור לנושא דומה, אבל קצת שונה. בפודקאסט שלנו אנחנו החלטנו לעשות סדר לכל המאזינים, שנבין איך אנחנו בהשוואה לעולם. וגם, איך אפשר שלא ניתן מעט טיפים לרגולטור, מה הוא יכול לעשות טוב יותר בתחום שלצערנו מזניח, עסקים קטנים. אז יש המון דברים שאפשר להשוות אותנו כעסקים קטנים בהשוואה לעולם ובהשוואה ל-OECD, ארגון המדינות המפותחות, אבל אנחנו בחרנו בקפידה את הדברים שבינינו נראים הכי חשובים, לפחות נכון להיום. אז נתחיל מטכנולוגיה. האימוץ של טכנולוגיות חדשות בישראל בסקטורים רבים הוא איטי מאוד ביחס למדינות אחרות. טיפה זה מבלבל בגלל ההייפ שיש סביבנו כמדינת הייטק, אבל כן אנחנו, התוצר הבולט של זה, זה הפערים המשמעותיים בפריון לנפש, אנחנו בהשוואה לעולם. אנחנו מבינים שאנחנו צריכים שהממשלה תשקיע יותר בהכשרות של עובדים, יותר במענקים בתחום הטכנולוגי וגם בעובדים טכנולוגיים. אגב, שאנחנו מסתכלים על הדוחות של ה-OECD, אנחנו רואים בבירור, קל מאוד לראות את זה שנשארנו קצת מאחור בכל מה שקשור לטרנספורמציה דיגיטלית. אנחנו רואים של-60% מהעסקים בישראל יש אתר אינטרנט, 60%, כן? לא יכולים למכור באינטרנט, אלא אתר אינטרנט, דף עסקי שבאים, ואפשר לראות את שעות הפתיחה וכולי, בהשוואה ל-OECD, ששם זה מגיע כמעט ל-80%. כשאנחנו מדברים בכלל על חנויות מקוונות, אז בישראל אנחנו מתחת ל-20%, מתחת ל-20% מהעסקים יש להם חנות מקוונת. זה פוגע בנו כצרכנים, לא תמיד שאנחנו רוצים לקנות בעסק קטן, אנחנו יודעים לדעת בביטחון ששעות הפתיחה של העסק הן מותקנות, מכיוון שגם לא תמיד יש לו אתר אינטרנט. זה פוגע ביכולת שלנו להשוות מחירים, להכיר טוב יותר את השוק, כי אני עושה מחקר דיגיטלי כצרכן, וזה משפיע על העסקים הקטנים כמובן.
אפשר לדבר על נקודה נוספת, חשובה גם כן, שזה נגישות העסקים לאשראי. אנחנו מן הסתם נרחיב על זה בפרקים הבאים, אבל על קצה המזלג, נגיד שעסקים קטנים וגם בינוניים יותר מתקשים בניהול התזרים. כלומר, כשאני מסתכל על הנהלת החשבונות שלהם והכלים שיש להם בתוך העסק כדי לנהל את התזרים, אין ספק שעסקים קטנים ובינוניים, יש להם אתגרים יותר גדולים בעניין הזה מאשר לעסקים גדולים, אין להם את המחלקה הכלכלית שעוזרת להם, ובמקרה הטוב יש להם את מנהל החשבונות שעוזר להם לעשות את זה, ולכן הם נדרשים הרבה פעמים לגייס יותר אשראי לצורכי ההון החוזר לעומת עסקים גדולים. אבל זה לא נגמר רק פה, גם עלות המימון שלהם היא יותר
נכון,
גדולה.
נכון מאוד, נכון.
לעסקים הגדולים יש יותר כוח מיקוח גם מול הבנק, גם מול הספקים ומול הלקוחות שלהם, וכשאתה בא, אם תחשיבו על עצמכם, נסים לסופרסל, מעולם לא התווכחנו אם אנחנו יכולים בקופה לשלם את הקניות בעוד שבועיים. זה ברור שמשלמים את זה עכשיו. העסק הקטן שמספק את הרשת שיווק נמצא ב... מסע ומתן עם הסחר, לגבי מתי הוא הולך לקבל את הכסף על הסחורה שהוא נתן. אז הדבר הזה בסופו של דבר מתתרגם לצורך אשראי יותר גדול. אז הוא גם, יש לו צורך אשראי יותר גדול, הוא גם מתמקח פחות טוב, גם מול הבנק, ואז בעצם משלם יותר ריבית, ואנחנו מבינים שהעלות הזאת היא מאוד גבוהה. אבל זה מה שנקרא העסקים ברי המזל שהצליחו לקבל את האשראי שלהם, כי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה, מספרת לנו שכ-32% מהעסקים הקטנים והבינוניים דיווחו על צורך מאשראי שנובע ממחסור בהון חוזר, ואנחנו יודעים שחלקים ניכרים, פחות מ-50% מהעסקים, באמת מקבלים את האשראי שהם צריכים. ואם אני מסתכל, אם אנחנו מסתכלים על נתונים שמפורסמים, על איפה ישראל נמצאת, אפילו ברמת המגזר הציבורי אל מול העסקים, אז אנחנו רואים נתונים משוואתיים מול אירופה. אולי לפני כן נגיד שחוקק חוק מוסר תשלומים ב-2017, שמגביל את המגזר הציבורי, את המגזר הציבורי לשוטף פלוס 45, למעט ממשלה, ששם זה עד 30 ימים, וכשמסתכלים על מה קורה מול אירופה, אנחנו רואים שבהשוואה לשאר המדינות, ישראל נמצאת במקום כמעט אחרון בפיגור במגזר הציבורי בישראל על ימי התשלום לספקים. אנחנו מפגרים ב-21 יום, נדמה לי איטליה, ספרד, צרפת מפגרות בין 21 ל-23, וכל השאר נמצאות ברמות פיגור הרבה הרבה יותר נמוכות, ברמה של 10 ימים.
אז אם אנחנו עושים מעט סדר, אמרנו 3 תחומים, התחום הראשון טכנולוגיה, שאנחנו צריכים שגם העסקים הקטנים ישתפרו, והרגולטור צריך לעשות לא מעט, וכמובן האשראי, זמינות האשראי, שהיא אחד מהקשיים המשמעותיים של עסקים, והנקודה האחרונה שאולי שווה לדבר עליה, זה כל מה שקשור לרגולציה. לא פשוט לעשות עסקים בישראל, אנחנו במדד קלות עשיית עסקים, זה מדד שאנחנו שומעים עליו לא מעט, לעתים גם פותח את כותרות העיתונים, אנחנו נמצאים במקום ה-21 מתוך 35 מקומות, והנטל הבירוקרטי שרובץ על העסק הקטן הוא עצום, ואנחנו צריכים גם את זה לשפר. לא מעט עבודה יש לעסקים הקטנים.
אז היה לנו פרק מרתק, זה הזמן לסכם. שמחנו להשיק את הפודקאסט עסק שלנו. נתנו בפודקאסט הזה טעימות למה שאנחנו נדבר עליו בעתיד. יש הרבה מאוד נושאים שניגע בהם בפרקים הבאים. ראינו שלא פשוט להיות עסק קטן בישראל. ואנחנו יודעים שבישראל יש כ-600,000 בעלי עסקים גיבורים שמתמודדים בהצלחה עם האתגרים. אנחנו מאמינים ומקווים שבפודקאסט הזה ובסדרה הבאה ניתן מספר כלים פרקטיים שיעזרו לבעלי עסקים להתמודד טוב יותר עם האתגרים שניצבים בפניהם. אז שיהיה לכולנו בהצלחה. תודה אגר.
תודה גיל.
עסק שלנו, הבית לעסקים קטנים. בהגשת גיל טופז והגר פרץ דיין.